ידעתם שכמות ומגוון חיידקי המעי שלנו הם בעצם מפתח משמעותי וקריטי לבריאות שלנו, בעצם לבריאות של כל המערכות בגוף, ולכן ברור כי המיקרוביום משפיע על אריכות החיים שלנו, ולא פחות חשוב או אפילו יותר על האיכות שלהם.
ברוכים הבאים לפודקאסט פשוט לחיות בריא.
הסקט בנושא בריאות, גוף ונפש. בהנחיית גל דרורי ואיריס שפירה.
דנה ברק היא נטורופתית ומטפלת ברפואה פונקציונלית, בעלת תואר ראשון ושני במנהל עסקים, בעברה מנהלת שיווק בשטראוס וכלכלנית, וכיום דנה מטפלת בשיפור, שימור והבראת מערכות הגוף, ומומחית בתהליכים מצעירי חיים. עכשיו, סיפרתי לגל לפני שהתחלנו את ההקלטה, שאתמול הייתה לי מטופלת, שאמרתי לה שאנחנו הולכים להקליט איתך, והנושא הוא תזונה פרקית, לאריכות ימים. אז היא אומרת לי, לא, 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 אני לא רוצה אריכות ימים, אני רוצה איכות. אז אמרתי לה, לא, את מקבלת שניים במחיר של אחד. ברור שאם אנחנו מדברים על תזונה לאריכות ימים, אז זה כמובן גם האיכות.
אז זהו, זה משהו שנורא חשוב להדגיש, כי היום הרפואה המודרנית התפתחת כדי כך שהיא יכולה להרזיק, ואני אומרת קוואט, להרזיק אנשים בחיים, אבל הם שוכבים במיטות, מחוברים למכשירים עם 20,000 תרופות, הם בחיים אבל הם לא חיים. אז זה בעצם על מה שאני מדברת, להאריך את החיים ברור קודם כל, אבל איך לחיות אותם.
זה לא פחות
זאת
חשוב.
זאת בעצם הנקודה. זאת בעצם הנקודה.
זה מתחבר מושלם עם כל הרעיון של הפודקאסט, שפשוט לחיות בריא, וזה באמת המסר שלנו. אנחנו רוצים לעזור לאנשים לחיות חיים בריאים יותר ומאושרים יותר, ושאנחנו מדברים על אריכות ימים, אז אנחנו כמו שאיריס אמרה, אנחנו באמת מדברים על גם וגם, גם על אריכות, אבל גם על האיכות. זה חלק מהדגש. אז מה, נתחיל אפילו מהמאמן, מה הכי חשוב שמדברים על אריכות ימים?
ותזונה.
אז תראו, הכי חשוב, אין אחד הכי חשוב, כי כשאנחנו באים לדבר על איכות חיים, ואני פה אשים דגש על האיכות חיים, כי זה בעצם העניין, כי אם יש איכות חיים, by definition יש אריכות ימים, אוקיי? אז מבחינתי זה אסופה של המון המון דברים שאפשר לגמרי לעשות, וזה אפילו לא כזה מסובך, ונדבר על זה בהמשך. אבל היום אני רוצה להתמקד במשהו ש...
תזכרת מיקרוביום.
בדיוק.
מה זה המונח הזה?
אז זהו.
יש כמה שאנשים שלא
מכירים. אני קודם כל רוצה להגיד ככה כמה מילים לפני כן, על בכלל, על העניין הזה של הזדקנות והערכת תוחלת חיים. אז קודם כל, הגוף של כולנו מתבגר, אין שום דרך, שום גורם נכון להיום שיכול לעצור את התהליך הזה. יחד עם זאת, מתברר שיש לנו השפעה על האיכות של ההתבגרות שלנו. האם אנחנו נתבגר, כמו שאמרתי קודם, עם קופסת תרופות שתלווה אותנו במהלך היום, חסרי חיוניות, בדיכאון, או שנתבגר חיוניים, עם יכולות קוגניטיביות גבוהות, שמחים, בריאים, זה לגמרי אפשרי, ופה אנחנו נכניס את העניין הזה באמת של אורחות חיים בריאים, שהם לגמרי בשליטתנו, והיום אני אתמקד על השמירה על המיקרוביום, וגם אם תרצו אנחנו נדבר על תזונה.
אז מה זה מיקרוביום?
כן.
אז מיקרוביום, קודם כל, כשנחשפתי אליו יותר ויותר, אני פשוט מגלה שזה דבר מטורף, ואני, חשוב לי להגיד משהו קודם, שאני מכירה לא מעט אנשים שחיים אורח חיים בריא, ועושים דברים נהדרים, ועדיין, לצערי, או לצערם, ולצערם, מקבלים תוצאות לא מספיק טובות, או תוצאות שהם לא לגמרי היו רוצים או מרוצים. הם עדיין סובלים מכל מיני סימפטומים במערכת העיכול, הם לא מצליחים להפחית מהמשקל, הם סובלים מבעיות זיכרון, אלרגיות, כאבים, עייפות, שלא נדבר על מחלות. וזה בעצם הרבה פעמים קורה בגלל שיש להם חוסר איזון של המיקרוביום, שמכנים את זה בעצם דיסביוזיס, זה חוסר איזון של מיקרוביום. אז מה זה המיקרוביום הזה בכלל? מדובר בעצם באסופה של מיקרואורגניזמים, כגון חיידקים טובים, חיידקים לא טובים, טפילים, פטריות, וירוסים וכולי, שיחד הם שוקלים כקילו וחצי, ונמצאים באופן קבוע במי הגס שלנו. אולי שמעתם, קוראים לזה גם פלורה תמאי, והיום בעצם יש הבנה הרבה יותר עמוקה על ההשפעה שלהם על מערכות הגוף השונות, ואפילו יש כאלה שמכנים אותם האיבר האנדוקריני הרביעי. חשוב רק ככה, כדי להיות מדויקת, יש לנו פלורה גם באזורים אחרים בגוף, אוקיי? בפה, בווגינה של אנשים, במקומות אחרים, אבל אני כרגע מתייחסת למיקרוביום שנמצא במעי, כי הוא בעצם זה שמשפיע בעיקר על התהליכים הכל כך משמעותיים בדיוק. אז קודם כל חשוב גם לדעת שהאוכלוסייה הזאת של כל המיקרוביום הזה, היא כוללת משהו כמו 1,000 סוגים שונים, שיחד, וזה משהו מרתק, המטען הגנטי שלהם, הוא פי 150 מזה של האדם. אז אנחנו שואלים את עצמנו, איך הגוף שלנו, עם מבנה גנטי מצומצם יחסית, יכול לתפקד בצורה כל כך מתוחכמת? הרי מתבצעות בגוף שלנו כל שנייה אלפי פעולות ביוכימיות כאלה ואחרות, אז איך אנחנו מסוגלים, איך הגוף שלנו מסוגל לעשות את זה? אז היום מניחים שבעצם אנחנו משתמשים בגנים שלהם. הגנים שלנו והגנים שלהם עובדים ביחד.
סימביוזה.
כן, זה פשוט מרתק, זה מטורף לגמרי.
דנה, הרי כל בן אדם יש לו איזה מערך שונה של חיידקים, נכון? כשאת מטפלת, את מבקשת בדיקה כזאת? זה הרי בדיקה די מעמיקה, שלא עושים בכל מקום.
נכון, אז קודם כל זה מבחינתי סופר חשוב וקריטי כמו שהזכרתי. אני בקליניקה מטפלת באמצעות, או קודם כל יותר נכון להגדיר את זה, מאבחנת באמצעות מכשיר שנקרא Global Diagnostic, שזה מכשיר שוויצרי, שמאושר משרד הבריאות, מאושר המכון האירופי שמאשר את הדברים האלה, ובעצם בזכותו, באמצעותו, בין היתר, עוד מאבחן המון דברים נוספים, אבל באמצעותו אני מאבחנת באמת את המיקרוביום, אז את תמהילו, אוקיי? והרבה אנשים שמגיעים אליי וסובלים מכל מיני דברים כאלה ואחרים, אני פשוט רואה מה נמצא שם, ואז אני יודעת ויכולה לטפל ולעזור לאנשים להרגיש טוב יותר ולהחלים.
יש את המשפט המפורסם, ספר לי מי חבריך ואספר לך מי אתה. אבל עוד יותר מדויק, זה ספר לי מי חיידקיך וידע מי אתה.
בול, אבל כל כך בול, שזה פשוט מדהים ומטורף, וככל שאתה נכנס לזה יותר ומבין את ההשפעות, ואם אתם רוצים אני יכולה להרחיב על העניין הזה לנו. של המערכות השונות שמושפעות, אז ככה. קודם כל, מבחינתי, בתפיסת עולמי כמטפלת, הדבר הכי חשוב זה תקינות מערכת העיכול. הכל מתחיל משם. זאת אומרת שאם מערכת העיכול לא תקינה, שום דבר לא יהיה תקין בגוף.
זה כמו מערכת הבקרה שלנו.
לגמרי, וכולל אם משפיע על המוח, ותכף אני אגיד את זה. אז קודם כל, למיקרוביום, שהוא חלק ממערכת העיכול בעצם, יש תפקיד קריטי וחשוב בתפקוד המיטבי של המערכת הזאת. ועוד דבר מטורף, זה שלמשל המצב רוח שלנו מושפע מהמיקרובים עוד יותר ממה שהוא מושפע מהמוח. שזה משהו...
זה מטורף. רגע, בעצם ההשפעה היא מהתוצרים של המיקרובים, של החיידקים האלה, נכון? ממה שהם מפרישים.
לא רק, גם, את מדויקת, זה מאוד נכון מה שאת אומרת, הם בעצם מאקלים את הסיבים התזונתיים, ומהם הם מייצרים, למשל, סוגים שונים של ויטמינים, הם מייצרים חומצות שומן, קצרות שרשרת, שהם מזון לליינינג של המעי, לדופן המעי, שהוא עוד דבר סופר קריטי, אבל זה לנושא, לשיחה אחרת, מה שנקרא היום מעי דליף, שיש לו חשיבות היסטרית לבריאות של הגוף שלנו. אז בעצם החומצות שומן הקצרות שרשרת האלה, חלק מהן מזינות, סוגים מסוימים, סוג מסוים מזין את הליינינג של המעי, סוג אחר למשל מזין את המוח, אוקיי? אז הוא מוריד, יותר נכון הוא מוריד את הדלקתיות במוח. מעבר לזה מסתבר שהמיקרואורגניזמים הזה, המיקרוביום, הוא משפיע על רמות אנזימי העיכול שלנו. הוא משפיע על מלחי המרה שלנו, הוא משפיע על הפרשת חומצות הקיבה שלנו, מה שהכל ביחד זה איזושהי תזמורת שיחד מעכלת את המזון שלנו. דבר נוסף שלא יודעים וחשוב, שהם משפיעים על כל תהליכי הדיטוקס בכבד. לכן אני באופן אישי פחות ממליצה להתחיל בדיטוקס, יש את כל מיני, ושוב אני לא רוצה להיכנס באופן מפורט וספציפי, אבל יש כל מיני תהליכי דיטוקס, או כשאנשים מתחילים אותם בצורה מבחינתי די רדיקלית, מבלי שהם מכינו את הגוף לכך, וחלק מההכנה של הגוף לתהליכי הדיטוקס, צריכה להיות להכין את המיקרוביום, לאזן אותו, וזה בטח אפשרי, ואם תרצו אנחנו נרחיב על זה עוד יותר, אבל אני רוצה ככה קצת גם להגיד על המיקרוביום, לספר שיש קשר הדוק, קודם כל פיזי, הדוק בין המיקרוביום ומערכת החיסון, שמסתבר ש80% ממנה בכלל שוכנת בדופן המעי או במעי, אוקיי? והקשר ההדוק הזה בעצם הוא קשר שהוא סופר קריטי, כי הוא בעצם משפיע על כל רמת הדלקתיות בגוף שלנו, אוקיי? ודלקתיות זה בעצם תהליך של מערכת החיסון, אני לא ארחיב על זה, אבל ברור שדלקות מקומיות וקצרות טווח הן קריטיות והן חשובות, וזה מנגנון של הגוף שלנו, אבל כשמדובר כבר בדלקת שהיא כרונית, שהיא סיסטמית, אז אנחנו כבר בבעיה, כי זה בעצם היום יודעים שהבסיס לכל המחלות, ולא משנה כרגע איזה מחלה, אם זה סוכרת, אם זה סרטן, אם זה אלצהיימר וכולי וכולי, הבסיס של כל המחלות בגוף היא דלקת, והרבה פעמים הדלקת מזדחלת והיא שקטה, מה שנקרא סאב-קליניקל, והיא לאט לאט הגוף לאט לאט מפתח מחלות בעקבות הדלקתיות הזאת, שאנחנו לא תמיד מודעים לה, יכולה לבוא לידי ביטוי דרך אגב בעייפות, בכאבים, בכל מיני מקומות, אבל אנשים לא מבינים שזו בעצם דלקתיות, עשוי להיות ביטוי של דלקתיות, ולטפל באופן הרבה יותר רחב, ולא לחפש את הפתרון לנקודה המקומית הזאת שכואבת, אוקיי? חשוב, וגם אני באבחון שלי דרך אגב מאוד מסתכלת על העניין הזה של רמות הדלקתיות בגוף ואוקסידייטיב סטרס, מה שנקרא כך חמצונית, שזה כמובן משפיע ועוד גורם לדלקתיות בגוף.
רגע דנה, אני חייבת לומר משהו, הרי דיברנו בפרק עם ערן לשם על רפואה סינית לילדים, אז הוא דיבר על זה שלפעמים באמת ילדים מקבלים כל כך הרבה אנטיביוטיקה פעם אחרי פעם אחרי פעם, ואת מדברת על זה שכמובן חלק מאוד נכבד ממערכת החיסון שלנו הוא במעיים. אז אם אנחנו הורסים את החיידקים במעיים על ידי האנטיביוטיקה, אנחנו יכולים לגרום לטווח יותר ארוך דלקתיות במעיים.
לגמרי, את ערן או את מאוד מדויקים, וזה מטורף. תראו, אני חייבת להגיד שאני בעד רפואה טבעית, ואני בעד שימוש באמצעים טבעיים, אבל חשוב לזכור שזה עד כמה שניתן. יש מקרים שצריכים לקחת אנטיביוטיקה, ויש מקרים שצריכים לקחת תרופות כאלה ואחרות, ובטח ובטח ניתוחים או פרוצדורות כאלה ואחרות. זה לחלוטין מקובל ו... חולי, יחד עם זאת, גם אם חייבים לקחת אנטיביוטיקה, יש היום פרוביוטיקות מצוינות, שאני לגמרי ממליצה לשלב אותן כשלוקחים אנטיביוטיקה. אני גם באופן אישי בעד לשלב פרוביוטיקה כמובן טובה, וזה חשוב לדעת, טובה של חיידקים חיים, אמיתיים, מגזע אנושי, שהם נקלטים באמת ברצפטורים של המעי.
שזה נשמר במקרר.
שזה נשמר במקרר, שזה בשחרור מועט, שזה באמת מגיע חי, עובר את חומצת הקיבה, ומגיעים חיים למעי, כך שמטופים כמו שצריך וכולי, זה טכנולוגיות מתקדמות שיש אותן היום לחברות מסוימות, אז לכן חייבים לקחת פרוביוטיקה. אני בכלל...
זה חלק בלתי נפרד מהטיפול שלך?
חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול, לצערי הרבה רופאים, רוב הרופאים פרוטוקולים, לא ממליצים על זה, היום אולי יותר, אבל זה משהו ש...
הם לא מתנגדים, אבל.
הם חושבים לפעמים שזה שטויות. אני זוכרת שנאלצתי לתת לבן שלי פעם אחת, נתתי לו אנטיביוטיקה נגד דלקת ריאות, אחר כך טיפלתי בו בהומאופתיה שעבדה כמו קסם, אבל שאלתי את הרופא, כי שמעתי בזמנו שמדברים על פרוביוטיקה כזה, אז אמרתי, אולי כדאי לתת לו פרוביוטיקה ממש שטויות, זה גם את נותנת לו רק 10 ימים, ממש ממש לא צריך. אז אני לחלוטין לא מסכימה עם זה, ואני בכלל חייבת לציין, אם כבר אנחנו מדברות על זה, מדברים על זה, אז שאני בעד לקחת פרוביוטיקה בכלל, זאת אומרת לא רק עם אנטיביוטיקה, אלא בכלל כחלק שגרתי, ברמה כזאת או אחרת, בתדירות, במינון וכולי, אבל גם יש מגוון סוגים של פרוביוטיקה שצריך גם לדעת איזה לקחת ומה להתאים.
דנה, ואולי זה מה שאת אומרת קשור גם לרמת הסטרס הגבוהה שאנחנו חיים בה, שיכולה לגרום לרמת דלקתיות מסוימת?
ברור.
ואז באמת לקחת את הפרוביוטיקה לאורך זמן, זה כן חשוב.
ברור, כי סטרס בעצם, אנחנו יודעים שסטרס שלצערנו כולם חיים בו, ובטח בתקופה הנוכחית, הוא גורם קריטי, 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 לבריאות ותקינות הגוף שלנו. הוא מעלה דלקתיות ברור, ואנחנו גם יודעים היום שסטרס ממש משנה ומשפיע ומשנה את המיקרוביום. למשל, אנחנו יודעים היום של המיקרובים יש קולטנים להורמוני סטרס, וככה בעצם הסטרס משפיע על ההתנהגות שלהם, ו איך זה משפיע בעצם על ההתנהגות שלהם, זה משפיע על ההפרשה ועל הייצור של הכימיקלים שהם מייצרים, עד כדי כך, וגם למשל הסטרס משפיע על התנועתיות של המעי, הרי יש קשר ישיר.
מעי רגיז.
בדיוק, יש קשר ישיר שהיום מדברים עליו המון בין המוח למעי דרך עצב הווגוס, שבעצם מסרים עוברים אפילו יותר מהמעי אל המוח, מדברים על 9 מסרים מהמעי למוח ואחד מהמוח אלינו.
לא סתם אומרים שהמעיים הוא המוח השני שלנו.
לגמרי, okay. זו הייתה איזושהי אינטואיציה שהיום מבוססת מדעית. אז זהו, אז לגמרי לסטרס יש השפעה, כי כמו שאמרתי קודם, התנועתיות של המעי שמושפעת מסטרס, משפיעה על המגוון ועל הרכב המיקרוביום.
את מקודם הזכרת ניקוי רעלים, אנחנו אחרי החגים רוצים הרי לצאת בסדנה שלנו, פשוט לחיות בריא, ואנחנו מזמינים אותך להרחיב על כל הנושא הזה של תזונה ואריכות ימים ואיכות בחיים, אבל את כן ממליצה הרבה פעמים על ניקוי רעלים, כי אחת המרצות שלנו תהיה מיכאלה, שהייתה אצלנו לרעיון, שהיא מדברת מאוד ככה עמוק בניקוי רעלים, והיא תעשה לנו סדנה פרקטית בסדנה שלנו אחרי החגים. אז את כן ממליצה הרבה פעמים על ניקוי רעלים קודם?
חד משמעית, אין פה בכלל על מה לדבר. ניקוי רעלים לצערי, קודם כל זה תהליך שצריך לחיות אותו. אוקיי? כי אין מה לעשות, אנחנו מוקפים לצערי בעולם שלנו ברעלים. היום יודעים שתינוקות שנולדים, הם נולדים עם 200 סוגי רעלים בממוצע בגוף שלהם. זה מטורף, שזה כמובן עובר מהאימא אליהם. ואנחנו חיים בעשרות אלפי רעלים שמקיפים אותנו, אם זה רעלים שאנחנו מכניסים באופן ישיר לגוף שלנו, שפה אנחנו יכולים גם לדבר על תזונה אנטי-דלקתית, על דברים שיש במזון לצערי, שזה קודם כל סוכר, על סוגיו השונים, בדיוק, שזה מופיע עם כל מיני שמות אקזוטים לפעמים, אם זה תחליפי סוכר שמתנהגים בגוף כמו סוכר ופוגעים במיקרוביום, אם זה חומרים משמרים, צבעי מאכל, מזונות מהונדסים גנטית, מה שנקרא GMO, אז גם כן למשל כל הסויה, רוב הסויה והתירס ועוד מזונות, הם מהונדסים גנטית היום, אז מאוד חשוב דרך אגב לקנות סויה שהיא non-GMO, כי לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו עושים טוב לגוף שלנו, אנחנו אוכלים בריא, סויה וטופו וכולי, אבל צריך לשים לב איזה סוג. בכלל אני מאוד מאוד ממליצה לקרוא היטב את הרכיבים על המזונות שאנחנו קונים, ובגדול כל מה שמגיע ארוז הוא פחות טוב. אז כן, דיטוקס, קודם כל להתחיל בדיטוקס, להכין את הגוף, אבל להתחיל בדיטוקס קודם כל, כי אנחנו זיהום אוויר, מוצרים קוסמטיים, איפור, צבעי שיער, בגדים שאנחנו לובשים שהם חומרים סינתטיים, וכולי וכולי, הרשימה פשוט היא אינסופית. אז אנחנו צריכים לדאוג גם לחיות שגרת חיים, עד כמה שניתן לנהל את העניין הזה.
דנה, הזכרנו על המיקרוביום שהוא, יש לו השפעה רב מערכתית על הגוף, הוא קשור למצב רוח שלנו, על רמות הסטרס, על מערכת עיכול, על מערכת חיסון, משפיע בעצם על רמות הדלקתיות בגוף, משפיע על המון דברים, והתחלת לגעת עם הפרוביוטיקה על משהו שמשפיע עליו, ועל דברים שאנחנו צריכים שפוגעים בו, ואולי ניתן איזה רגע, איזה תשומת לב נרחבת, לבעצם איך אנחנו יכולים להשפיע על המיקרוביום, לטוב ולרע, איך אנחנו יכולים לשפר את המיקרוביום שלנו.
עם תזונה למשל?
כן, מה בתזונה אפשר לעשות בשביל לשפר את המיקרוביום?
מה שנקרא פרביוטיק.
בדיוק. אז ככה, אז קודם כל, חשוב שנדע שאת המיקרוביום שלנו, הראשוני לפחות, אנחנו מקבלים מהאם בזמן הלידה, בזמן שאנחנו עוברים בתעלת הלידה. תינוקות שנולדים בניתוחים קיסריים, דרך אגב, זה סיפור בפני עצמו, הם שואפים מהאוויר את המיקרוביום, ויש לזה השפעות כאלה ואחרות. והגוד ניוז, שאת המיקרוביום הזה אפשר לשנות אפילו ברמה של כמה ימים, אוקיי? וזה כמובן קשור לתזונה, איזה תזונה אנחנו מכניסים לגוף, והימנעות מתזונה אחרת. אז זהו, אז כמו שאמרתי, ריס, באמת מזונות פרביוטיים, אוקיי? שזה מזונות, אני חלק את זה לשניים, אוקיי? קודם כל, מזונות שמכילים סיבים תזונתיים. זה הבסיסי ביותר. זה ירקות, זה המזון, הסיבים הם המזון של המיקרוביום.
יש ירקות מסוימות שיש להם יותר חשיבות בהקשר של מיקרוביום?
אז זהו, אז מסתבר שגם להם יש העדפות. כמו שלנו יש העדפות כאלה ואחרות, אז גם הם, יש לכל אחד מהם העדפות. אז בגלל זה אני ככה מאוד מדגישה ומסבירה למטופלים שלי את החשיבות של הגיוון. כי הרבה פעמים אנשים חושבים שהם עושים דברים נהדרים, והם עושים דברים נהדרים. הם אוכלים ירקות, אומרים לי, אני אוכל ירקות, ברור, אבל אז שאני שואלת אותם, איזה ירקות אתה אוכל?
עגבנייה.
עגבנייה, מלפפון, בצל, חסה, ולפעמים גם פלפל. אז זה נהדר ומקסים, יחד עם זאת, צריך וחשוב וקריטי לגוון. כי למשל, מסתבר שפטריות סופר בריאות, בצל ירוק, בצל סגול, עלים ירוקים, מצליבים, כל מיני, זה ממש קריטי, אוקיי? אז אם אנחנו רוצים שהם יהיו מגוונים ושמחים ומאושרים, אנחנו יש לנו בבית מין בדיחה פרטית כזאת, עכשיו היא קצת פחות, ככה אנחנו פחות אומרים אותה כבר, אני לפחות, אז זה יאללה, בואו נלך להכיל את המיקרוביום, כי הילדים שלי יודעים כבר, והם צוחקים עליי, אמא, אנחנו מאכילים את המיקרוביום עכשיו? אז אני אומרת, יאללה, בואו נעשה את זה. אז כן, אז הבן שלי תמיד צוחק עליי, אותך מרגש איזה מגע של איזה כרובית כזאת טובה או משהו כזה, שאת יודעת שאת מאכילה את המיקרובים. אז כן, לגוון. ואני ממליצה באמת למטופלים שלי פעם, כשהם הולכים לקנייה השבועית שלהם בסופר, או לא משנה, בחנות ירקות, אז תמיד להוסיף עוד איזשהו ירק אחד שהם אוהבים, כי כמובן אי אפשר, ולעולם אני לא אגיד למטופלים שלי להכניס לפה משהו שהם לא אוהבים, אין דבר כזה, אז לקנות עוד איזה ירק שהם אוהבים, ולהקפיד לגוון. אז זהו, אז אפשר לגמרי לעשות את זה, ולהשתיל פרוביוטיקה, להשתיל מיקרובים דרך פרוביוטיקה, ושכחתי רגע ואני הזכרתי, ירקות מוצסים.
כן.
מלפפונים חמוצים, קימצ'י, כרוב.
אנחנו עושים את זה בבית המון.
כן, כן, אז זהו, אז אני קצת פחות עכשיו מודה, כי לא יודעת, אין לי כל כך זמן לזה, אבל ככה...
אני חושבת שבסדנה שלנו התרחיבי באמת על המזונות הפרביוטיים, כי אני חושבת שזה חשוב, אנשים פחות יודעים את זה.
ואנשים אוהבים את זה.
כן.
אז כאילו, איזה יופי.
איזה עוד כלים ככה אפשר ליישם במטבח?
המון 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 דברים. קודם כל, חשוב לי להגיד
מבחינת כלי בישול וכאלה.
כן, אז חשוב לי להגיד שאפשר לעשות המון דברים, ובכלל לחיות אורח חיים בריא זה משהו שנשמע נורא מפחיד ומורכב, גם לי פעם זה היה ככה, הייתה לי תחושה כזאת, ובסופו של דבר צריך להבין שזה לא שחור ולבן, ויש המון קווים או אזורים אפורים שאפשר להיות בהם, ולעשות צעדים קטנים, למשל במטבח שלנו, שזה משהו שכל אחד יכול לעשות ולא דורש הרבה מאמץ, אפשר למשל לאחסן את המזון שלנו בכלי סרוכית במקום בכלי פלסטיק, אז כי הפלסטיק מפריש כל מיני רעלים, אוקיי? אז לאחסן בכלי סרוכית, כמובן שלא צריך מהיום הראשון ללכת ולקנות הכל, אפשר לקחת ככה משימה שכל שבוע, כל חודש, לא משנה, כל אחד בקצב שלו, קונה איקס כלים מסרוכית. כן, אפשר לשמור כמה כלים מפלסטיק שכשהולכים לגינה עם ירקות חתוכים לילדים, אז יותר קל לשאת את זה, או שאנחנו לוקחים אוכל לעבודה, אבל בגדול להשתמש בכלים פלסטיק, לא להשתמש.
ובטח לא להכניס אוכל חם לכלים מפלסטיק.
לגמרי, 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 צודקת, לגמרי בכלל להימנע עד כמה שניתן משימוש בכלים חד פעמים, גם במשרד שאנחנו מבלים בו את רוב שעות היום, לשתות מכוס זכוכית, או לקנות בקבוק נירוסטה, ולשתות ממנו.
גם מבחינה אקולוגית.
זה ברור, כן. אבל אני קודם כל עכשיו, אני מתרכזת כן. בגוף שלנו, אז בטח.
למה? כי מה קורה אם שותים עם בקבוק פלסטיק?
בקבוקי פלסטיק, קודם כל לפני שהם מגיעים לפה שלנו, סביר להניח שהם עומדים בשמש, בדרכים, עוברים הובלה כזאת או אחרת, ומשתחררים מהם חומרים כאלה ואחרים שהידוע מכולם הוא ה-BPA, שזה חומר שהוא זינו-אסטרוגני, זה משהו שהוא ידוע היום, אין ספק לגבי זה שהוא רעל שמשבש את הפעילות ההורמונלית בגוף שלנו, החומרים האלה נצמדים לרצפטורים כאלה ואחרים, וגם אפרופו למיקרוביום גם תפקיד חשוב בהקשר הזה, כי המיקרוביום שלנו הוא עוזר לכבד לסלק רעלים, עודפי הורמונים, אוקיי? כי הגוף שלנו יש בו עודפי הורמונים, דרך אגב המיקרוביום גם, רק תדברו איתי על זה כמה שיותר, המיקרוביום גם אחראי על המרה של הורמוני טריס, למשל 20% מהמרה של T4 ל-T3 נעשה על ידי המיקרוביום. אז בקיצור, כלי סרוכית.
זה מעניין מה שאת אומרת, כי כיום הרי רואים בנות כל כך צעירות שכבר מתחילות לקבל מחזור, או לפתח שדיים, יכול להיות שזה באמת אחת הסיבות העיקריות, זה מהבקבוקי פלסטיק.
גם, לגמרי, יודעים את זה היום, איריס, כן. זה דבר שהוא די ידוע לצערי, והעניין הוא שאנחנו באמת חיים כולנו, אורח חיים סופר אינטנסיבי ועמוס, ואנחנו גם וגם וגם וגם, בעיקר אנחנו אנשים, אז אנחנו מחפשים פתרונות קלים, קיצור, דרך, ולפעמים זה עולה לנו ביוקר, לצערי, ואני גם אומרת למטופלות שלי הרבה, אומרות, איך אני בשל בריא, זה נשמע נורא נורא מורכב, אז אני אומרת להן, אתם ממילא במטבח, את אותו זמן ואפילו פחות נכון. אפשר לבשל בריא, אני לא אוהבת מטבח, מודה. זה מבחינתי בזבוז זמן, אני מעדיפה לשבת וללמוד בזמן הזה, לשמוע עוד איזה הרצאה או לקרוא איזה מאמר, יחד עם זאת אני מודעת לכמה זה חשוב למשפחה שלי ולי ולילדים שלי, כי נורא חשוב לגדל את הילדים עם תנאים אופטימליים, פיזיולוגיים כרגע, ברור שגם רגשיים וכולי, אבל כרגע אנחנו מתמקדים בעניין הפיזיולוגי, אז אני עושה את זה, אבל אני כן עושה לעצמי קיצורי דרך, למשל על ידי זה שאני מחזיקה סנפרו, ירקות סנפרוסט, שדרך אגב ירקות קפואים הם לגמרי בריאים, לפעמים עוד אפילו יותר מהירקות שאנחנו קונים אצל הירקן, אחרי שלקח איקס זמן להגיע.
יותר טריים.
בדיוק. וגם למשל היום יש גרגירי חומוס מבושלים של סנפרוסט, יש לקט של ירוקים, יש עדשים מבושלים, אז זה ממש ממש קל, אפשר להכין ארוחה למופת בריאה קלה, ב-20 דקות.
Okay. ומה עם הסירי בישול? את גם ממליצה על משהו?
לגמרי,
מסוים?
סירי בישול עוד גורם סופר 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 קריטי. אני חד משמעית ממליצה לבשל רק בנירוסטה.
או זכוכית.
או זכוכית, לגמרי. Okay. עכשיו, אני חשוב לי שאנשים שמאזינים ידעו שכלי נירוסטה, הם לא יקרים יותר. כלי בישול נירוסטה, הם לא יקרים יותר. אז צאו וקנו כלי נירוסטה. או שרוכית, אני גם הרבה בפיירקסים מבשלת ובתנור וחס וחלילה לא במגשי אלומיניום.
את הזכרת מקודם את האוקסידייטיב סטרס, אתה זוכר דיברנו
על זה? כן, דיברנו על זה בפרק עם אהרון מחלב על התקרקעות.
כן.
התקרקעות, כן, בכלל התקרקעות וטבע, יש המון דברים, דרך אגב גם טבע, מעבר לזה שזה מוריד סטרס וכולי, יש לזה עוד יתרון בהקשר של מיקרוביום. למה? כי כשאנחנו יוצאים לטבע, באוויר שאנחנו נושמים, יש מיקרובים, אנחנו מכניסים מיקרובים טובים, אנחנו נוגעים באדמה, אנחנו מכניסים מיקרובים טובים לגוף, אוקיי? אז גם טבע, יש המון דברים שהוא משרת.
את אמרת לי פעם, איריס, תצאי בבוקר, במיוחד, אחרי שחזרתי מארצות הברית, והיה לי ג'טלג, אז אמרתי, תצאי על הבוקר עם הכוס קפה, שאני לא שותה אותו על הבוקר, לא משנה, עם כוס מים, לשמש. אז את גם ממליצה בטח הרבה פעמים על חשיפה לשמש, למטופלים.
כן, זהו. אז מה שקורה זה שהגוף שלנו בעצם יש לו איזה שעון פנימי שמבסס את כל התהליכים האנזימטיים, ההורמונליים וכולי, והוא מושפע מאור היום. זאת אומרת, פעם חיו הרי מהזריחה והלכו לישון עם שקיעת החמה. וזה תהליכים אבוציונליים שקרו והם תקפים גם, תקפים גם להיום. מה זה אומר? שבבוקר כשאנחנו קמים, חשוב שאנחנו נחשף לפחות רבע שעה, 30 דקות משעת הקימה, מזמן הקימה, לאור יום. שוב, לא צריך לשבת עם פנים גלויות לשמש, אבל להיחשף לאור יום בדרך זו אחרת. מרפסת, חצר, אפילו לפתוח חלון ולשבת מול אור מול האור, okay. וזה בעצם מתחיל את הוויסות של השעון הזה, שזה נקרא ה-circadian rhythm. דרך אגב, מסתבר שגם למיקרובים יש שעון פנימי, אוקיי? שמבסט את הפעילות שלהם, וזה נורא מעניין, כי הם מפיקים הרבה מהמלטונין שבגוף שלנו, אוקיי? שזה הורמון השינה, שמתחיל להיות, שמופרש לקראת שעות הערב המוקדמות, אוקיי? הוא מחליף את הקורטיזול שיורד, הקורטיזול זה בעצם ההורמון שמניע אותנו בבוקר, הוא הורמון הסטרס דרך אגב, והרבה פעמים קשה לנו להירדם, כי הקורטיזול עדיין בעיצומו, והמלטונין, בגלל שאנחנו חשופים למסכים וכולי, מופרש בפחות, אז החיידקים, אני חוזרת רגע למשפט הקודם שלי, אז החיידקים מפרישים גם מלטונין, ומסתבר שעל החיידקים גם יש כאלה שהם עובדים בלילה, ומפיקים כאלה חומרים ואחרים. אז זאת אומרת שגם השעון שלהם, מסונכרן עם השעון שלנו.
תגידי דן, אני אומרת הרבה פעמים למטופלים שבערב, מכיוון שאנחנו אמורים ללכת לישון, אנחנו לא גם אמורים לאכול הרבה, כי גם מערכת העיכול שלנו מתחילה לנמנם, אז זה קשור למיקרוביום, שהם בפעילות פחות נמרצת בערב.
נכון, בכלל, כל הפעילויות בגוף שלנו, חייבים להתאים, מומלץ, להתאים עד כמה שאפשר את הפעילויות בערב, להתאים את הפעילויות שלנו לערב. מה זה אומר?
כן.
באמת, לאכול ארוחות קטנות יותר, בכלל, לאכול, להשתדל 3-4 שעות, לסיים לאכול לפני השינה, להיחשף כמה שפחות למסכים, מה שמאוד מאתגר, כי כולנו חיים בתוך המסכים. אז יש היום משקפיים שהם חוסמות את הקרינה הכחולה ירוקה שמופקת מהמסכים, שהיא בעצם מדכאת את הפרשת המלטונין וככה מפריעה לשינה. וכן, לאכול מזונות שהם טובים לעיכול שלנו ויותר מקלים על מערכת העיכול.
תני לנו דוגמה לאיזה כמה בודדים של סופר הרב, של ככה סופר פוד, שטובים לאריכות ימים ואיכות בחיים.
למיקרוביום.
למיקרוביום הכי חשוב.
זה נורא ככה אופנתי. הסופר פוד.
נכון, אז סופר פוד זה נשמע נורא אקזוטי, וזה מאוד נכון, ומה זה בכלל אומר סופר פוד? סופר פוד זה בעצם מזון שהוא מכיל כמות גדולה של מיקרונוטריאנטים, יחסית לגודל או לכמות שלו, אוקיי? שהוא עשיר באנטי-אוקסידנטים, ויטמינים, מינרלים וכולי וכולי.
מכילים תזונתי.
ולא צריך ללכת כל כך רחוק דווקא, אפשר גם לגמרי, כן? לספירולים. ולעצות פלנקטון וגוג'י ברי וכל מיני שמות אקזוטיים כאלה, אפשר פשוט לאכול כרוב, אפשר פשוט לאכול ברוקולי, דרך אגב ברוקולי חשוב 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 לא להרוג אותה, 5 דקות או בידוי או בבישול, לא יותר, אחרת היא מתה. בברוקולי אני ממש ממליצה לאכול ברוקולי, ואפילו אם אפשר נבטא ברוקולי, כי הם ממש סופר פוד, זה מזון שממש עושה שינויים גנטיים, יש לו כל מיני חומרים, סולפורפן ו...
ואת הנבטים ללעוס היטב.
ובכלל, כן. את המזון ללעוס, כמו שאני אומרת למטופלים שלי, למוות.
רגע, אני רוצה לחזור לברוקולי. הילדים שלי מאוד אוהבים, אני שמה את זה כיף. באמת איזה 3 דקות לבישול עם מלח. מלח במים, אז זה הופך את הברוקולי ככה לטעים כזה קצת עם מליחות, עפים על זה.
מעולה, מעולה, מעולה. ואם כבר את מזכירה מלח, אז ככה אני מנצלת כמה שיותר לדחוס אינפורמציה למאזינים שלכם. כן. אז מלח אטלנטי, או כן. מלח הימלאיה, הכי מומלץ.
מה עם נבטים שהזכרת כסופר פוד? איך?
כל סוגי הנבטים.
למי שעוד לא ממש מיישם את זה בתזונה שלו, איך אפשר להתחיל צעדים ראשוניים, או מה כדאי ליישם?
אז היום אפשר למצוא נבטים בכל מקום, אני כמובן ממליצה על אורגנים, אבל ממש לא רק, בכל מקום יש נבטים, חנויות טבע, בסופרים, בכל מקום, אפשר פשוט לקנות כמה סוגים, יש המון, יש מגוון כל כך רחב של נבטים. אז
אבל הנבטי ברוקולי הם הכי. בין המנצחים, נכון?
כן. אז, אז ממש, דרך אגב, הם מצוינים לנשים שלקו בסרטן שד. ברוקולי זה אחד המזונות הכי מתאימים לעניין הזה. אז פשוט לקחת חופן, לקנות, לשים במקרר, לקחת חופן, לשים בסלט, ואם מישהו עדיין לא אוכל סלט, אז גם אם הוא חותך לעצמו כמה ירקות, אפשר פשוט לשים מעל ערימה, ואפשר, מי שעושה שייקים, להכניס לשייקים, ומי שמכין לעצמו סנדוויץ' מלחם כוסמין או שיפון מלא מחמצת, שפשוט גם ייקח חופן ופשוט ישים. פשוט, ויש כאלה שגם אפילו יכולים לנשנש את זה ככה.
כן. דנה, מה מייחד אותך מבחינה מקצועית ואישית?
קצת מביך, אבל טוב, אני אלך עם זה. קודם כל, התשוקה שלי, התשוקה הגדולה והאדירה לתחום הזה, אני הגעתי אליו אחרי דברים אחרים שעשיתי. אני חושבת שמצעירותי, קודם כל, כחוט השני ככה, אני רואה שמסתכלת אחורה, אני רואה שעזרה, טיפול באנשים, זה כחוט השני משהו שעבר בשנותיי, אני עד היום מתנדבת בארגון שנקרא
מעגל נשים.
מעגל נשים, כן, ו... אני חושבת שאני יכולה להעיד על עצמי שאני חוקרת, אני יסודית, אני אוהבת ללמוד, זה מרגש אותי, זה עושה לי כיף. ואני חושבת שלתחום הספציפי הזה של אריכות ימים, אני הגעתי כי אני חושבת שמגיל צעיר, כשאני משחזרת אחורה, מגיל צעיר אני התבוננתי באנשים זקנים וספציפית בסבא וסבתא שלי, שכשהיינו באים לבקר אותם, ראיתי פשוט זוג אנשים חולים, חסרי חיוניות לצערי הרב, חסרי חיוניות, חסרי שמחת חיים,
והם לא היו כל כך מבוגרים, אני מניחה.
כן, וחשבתי לעצמי, אני לא רוצה להיות ככה. אני לא רוצה להיות ככה. ועם השנים חקרתי יותר ויותר, והבנתי שזה ממש לא חייב להיות ככה, שיש המון דברים שאפשר לעשות.
מה המסר שהכי חשוב לך שיעבור למאזינים?
המסר הכי חשוב לי שיעבור למאזינים זה שהבריאות שלנו זה בידיים שלנו וצריך לקחת אחריות. יחד עם זאת, לא להיבעל מזה ולא לחשוב שזה מורכב, כמו שאמרתי קודם, אפשר להתחיל בצעדים קטנים וצעדים כאלה שהם קלים ליישום, כל אחד בטריטוריה שלו. אחד יותר קל לו להתחיל בפעילות גופנית, אחד יותר קל לו להחליף את הכלי זכוכית, אחד יותר קל לו להכניס נבטים לתחילות, תפריט, כל אחד ומה שעובד לו, אבל לעשות צעדים לקראת, וזה דרך, וזה שינוי הרגלים, זה לא קל, אבל זה לגמרי אפשרי.
תספרי לנו על מקרה מיוחד שהיה לך בקליניקה.
וואו, אוקיי, מקרה מיוחד.
לפני הקלטה דיברנו על מטופלת
נכון, ב-17. נכון. אז זהו, הייתה לי איזה מטופלת בת 17 שהגיעה אליי לקליניקה, ילדה מדהימה, נערה, שפשוט הייתה קבועה לגמרי, היא הייתה בדיכאון, היא סבלה מסימפטומים פיזיים מטורפים, כאבי בטן עד כדי כך שהיא ממש לא יכלה לתפקד, בחילות, הקאות וכולי וכולי, אתם כבר יכולים לתאר לעצמכם, וזה משהו שנמשך שנים, היא כמובן, לא כמובן, אבל היא עם רקע משפחתי, מה שנקרא, מאתגר ומורכב, ועשיתי לה את האבחון עם המכשיר, ובאמת ראיתי שם כל מיני פטריות וכולי, כולל עובשים, שזה בכלל משהו שאנחנו צריכים להיות מודעים לו, עובשים שיש אצלנו במשרדים, בבית וכולי, הם נכנסים למערכת שלנו, מתיישבים לנו במיקרוביום ועושים שמות. בקיצור, ראיתי את מבנה המיקרוביום שלה, ואני נתתי לה כמובן פרוביוטיקה מתאימה, וכל מיני תוספים נוספים. שוב, גם אפרופו תוספים, חשוב להבין שלפעמים יש אנשים שחושבים שהם לא עובדים, אבל זה בגלל שהמיקרוביום לא מאכתב אותם. אוקיי? אז גם נטפל במיקרוביום, טיפלתי בה עם תוספים כאלה ואחרים. כמובן ששינוי תזונתי, לימדתי אותה איך לנהל את הסטרס שלה, וכבר אחרי חודש, אני מדברת על חודש, אוקיי? היה מהפך מטורף. וזה היה סופר מרגש, ו...
אז זה ממש מעורר השראה.
זה לגמרי מרגש, והיא מעוררת השראה, כי היא ממש לקחה אחריות על החיים שלה, כן. והחליטה שככה היא לא רוצה יותר, והייתה מוכנה לעשות את השינויים שנדרשו, כן. וזה השתלם לה.
תוספי מזון זה עוד איזה תחום די נרחב, אנחנו נרחיב עליו בסדנה, אנחנו נשמח מאוד לשמוע יותר על זה.
יש הרבה מה להגיד.
כן, לגבי אריכות ימים ואיכות.
כן, לגמרי. דרך אגב, תוסף תזונה למשל רזרבטרול, אוקיי? שהיום יודעים שיש הרי חומרים במזון שיכולים להפעיל גנים מסוימים, אז רזרבטרול, למשל שיש תוסף תזונה מצוין, רזרבטרול.
שמה הוא?
רזרבטרול זה בעצם חומר שנמצא בענבים, אוקיי? חומר טבעי מן הסתם, שהוא ממש היום יודעים שהוא מפעיל קבוצה גנים שנקראת סירט 1 לאריכות ימים. אוקיי? אז יש עוד הרבה סודות שאני יכולה לחשוף.
מה, יופי של טיפ, אה?
כן, יש המון המון.
אפשר לבשתת יין.
לגמרי, אני לגמרי ממליצה.
רגע, יין לבן או יין אדום?
יין אדום.
אדום כמובן.
ברור. כן, לגמרי.
דנה, איך הגעת לעסוק במה שאת עוסקת?
כן, עברת כברת דרך, אני מכירה אותך אי אלו שנים.
כן, עברתי כברת דרך, ואני חושבת שהגעתי למקום המדויק שלי, אף על פי שיש לנו תחנות בדרך תמיד, והן מדויקות בפני עצמן. הגעתי, אבל לתחום הזה, מכמה סיבות. קודם כל, ראיתי את אמא שלי, שהובחנה עם טרשת נפוצה, היום היא בת 82, היא הובחנה יחסית מאוחר, לפני 15 שנה, והיא לא לוקחת שום כדור, והיא לא לוקחת כלום, שום תרופה, היא תמיד חיה אורח חיים בריא. בשבילה הדבר, אחד הדברים המרגשים ביותר זה לגלות עוד איזה סוג של דלעת, אוקיי? אז היא מעדה ומבשלת ועושה מדיטציות ושוחה כל יום, והיא בת 82, בלי כמעט סימפטומים של טרשת נפוצה, נוסעת לחול, כמובן טרום קורונה, יש לה בדיקות דם של תינוקת, רמות סוכר פסיכיות וכולי, אז הבנתי שמשהו היא עושה נכון.
היא צמחונית?
לא. לא, היא לא צמחונית, היא אוכלת דגים, אוכלת, משתדלת לאכול כמובן ללא הורמונים וכולי וכולי, אבל זה דבר אחד, שראיתי שזה משתלם, יש לזה אפקט, וגם אני, שחשבתי שאני חיה אורח חיים בריא, ואני חייבת לציין שאני מדברת כרגע במכלול של הדברים, גם סטרס וכולי, חליתי בסרטן שד לפני כמעט 12 שנה, שהיה ככה נוקאוט משמעותי, וזה עורר אותי, לבדוק דברים יותר לעומק, והתחלתי במסע יותר הדוק בכל המישורים והמובנים, וגיליתי עולם מופלא.
כשאנחנו שוחחנו לפני הקלטה, את אמרת שהיו גם הרבה מקרי סרטן אצלך במשפחה, ואת הבנת את המושג הזה, האפיגנטיקה, שתרם רבות לרצון שלך לקיים אורח חיים בריא. תסבירי לנו מה זה אפיגנטיקה, שומעים את זה הרבה, זה מונח יחסית מודרני, למרות ששמעו אותו כבר בשנות ה-40 של המאה הקודמת, על ידי וודינגטון שהיה אמבריולוג, וכיום המונח שמגדירים אותו כיום, המודרני, הוא באמת משנות ה-90, אנחנו פוגשים את זה בפסיכולוגיה התפתחותית, באפיגנטיקה ואפילו ברפואה הסינית. אז תוכלי ככה לומר כמה דברים על אפיגנטיקה?
כן, בטח. קודם כל, באמת זה מדע חדש יחסית. זה איזשהו תחום בביולוגיה שחוקר את ההשפעות הסביבתיות על התכונות שקורות, וזה בעצם ללא שינוי בחומר הגנטי, ב-DNA שלנו, אוקיי? יש לנו בעצם השפעות סביבתיות מגוונות, תזונה, סטרס, מזג אוויר וכולי, שמסתבר שיש להם השפעה כזאת שמפעילות או מחבות גנים מסוימים. מה זאת אומרת? החומר התורשה שלנו, ה-DNA, מלופף בחלבונים שנקראים מיסטונים, ושניהם יחד מכוסים בסמנים כימיים שנקראים אפיגנום. ומה המשמעות של זה בעצם? האפיגנום הזה הוא עשוי לעטוף את הגנים בצורה הדוקה, כך שלא יבואו לידי ביטוי, או בצורה משוחררת יותר, ואז הם יבואו לידי ביטוי. אוקיי? ואם אני ככה רוצה להביא איזושהי דוגמה, אז למשל ילדה עם נטייה או כישרון מוזיקלי גנטי, מה שנקרא, אם היא תהיה בסביבה שתדאג לטפח את זה, היא יכולה להיות פסנתרנית מחוננת, ואם היא תהיה בסביבה שלא תטפח את זה, אז הכישרון הזה לא יבוא לידי ביטוי. למשל, מוטציות של סרטן שד, שחלה, BRCA1 ו-2, אצל חלק מהאנשים הן באות לידי ביטוי, ואצל חלק לא. למה זה קורה? או למשל, מחקר התאומים, מחקרי התאומים, נעשו כמה מחקרים על תאומים זהים, שבעצם נולדו עם אותו מטען גנטי, אבל אחרי שהופרדו מסיבות כאלה ואחרות, רואים ש... הם שונים במובנים מסוימים, אז למה זה קורה? וזאת בעצם, פה נכנסת האפיגנטיקה, ופה בעצם נכנסת האחריות האישית שלנו על הבריאות שלנו. זאת אומרת, זה שנולדנו עם פרופיל גנטי מסוים, אבל לגמרי יש לנו השפעה, אם הוא יבוא לידי ביטוי או לא.
זה חדשות מעודדות, אה?
לגמרי.
הבחירה היא בידינו.
הבחירה לגמרי בידינו.
מה בשגרת היום-יום שלך מרגיש פשוט לחיות בריא?
מה בשגרת היום-יום שלי? אני לא יודעת, אני קמה מוקדם יחסית, אני קמה בסדר גודל כזה 6. דבר ראשון, אני נחשפת לשמש עם כוס קפה, קוראת, אני אוהבת לקרוא, אז אני קוראת, אחרי זה אני יוצאת עם הכלבה לסיבוב, נושמת את האוויר הצח ונהנית, ומודה לכך שאני יכולה ללכת וליהנות מהאוויר וכולי וכולי. ואז אני עושה מקלחת קרה, 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 שזה עוד דבר, זה סוג של הורמיסיס, זה בעצם איזשהו סטרסור, הורמיסיס זה סטרסורים קצרים ומוגבלים בזמן שתורמים לבריאות של הגוף, ספציפית למיטוכונדריה, אבל שוב גם זה...
או, זה פרק בפני עצמו.
עוד פרק בפני עצמו, דברים שאפשר לעשות כדי... לאתגר את המיטוכונדריה, וככה אנחנו יכולים לחיות בחיוניות וכולי וכולי. אני אוכלת ארוחת בוקר, צהריים כזאת בריאה, ב-11-12, שזה כמובן פירות יער וכל מיני סוגים של אגוזים ושקדים וזירי צ'יה ויוגורט.
עושה ספורט.
כן, ברור, עושה ספורט, שכחתי. לגמרי, זה חלק מהשגרה, זה כבר כל כך ברור מאליו.
ומה גורם לך לאושר?
מה גורם לי לאושר? וואו, ים דברים. קודם כל, קלשייתי ככל שזה יישמע, לראות את הילדים שלי שהם כמעט חיילת וחייל, לראות את מי שהם נהיו. זה דבר שסופר מרגש אותי, בעיקר בכל מיני סיטואציות. אני ככה מתבוננת בהם מהצד ונפעמת ומתרגשת. ללמוד משהו חדש, לדבר עם אנשים שיחות עמוקות ואותנטיות, לעזור למטופלים שלי ולעזור בכלל לאנשים כמה שאני יכולה, לרקוד, לא מגיעה לזה מספיק, אבל מתה על זה. ככה זה, על קצה המזלג יש עוד.
נהדר. תודה רבה, דנה. היה ממש מעניין, ובאמת בא לי לשמוע עוד.
כן, נכון? טוב שיהיה המשך.
כן. אז שוב, אתם שניכם מקסימים, ואתם עם שליחות אדירה, וכל הכבוד לכם. תמשיכו לעשות את מה שאתם עושים, אתם עושים אותו טוב.
תודה, יקירה.
ואתם מביאים באמת מידע חשוב לאנשים.
תודה, דנה. ואיך אפשר לעקוב אחרייך, להגיע אלייך, מאזינים שרוצים?
אפשר ליצור איתי קשר בפייסבוק, אפשר...
מה לכתוב בפייסבוק?
דנה ברק.
אנחנו בתקציר, כן, וגם את הטלפון שלך ואת המייל שלך, כך שיוכלו ליצור איתך קשר אם רוצים, ואתם המאזינים, תודה רבה, ואם זה תרם לכם ואתם רוצים לשתף אחרים, אנחנו נשמח מאוד. זה מקדם אותנו להביא תכנים מעניינים, אתם יכולים גם לכתוב לנו בדף הפייסבוק מה אתם מעוניינים לשמוע עוד.
ואם עדיין לא עשיתם מעקב באפליקציה שאתם שומעים, אז תנו לנו סימון במעקב, זה יעזור לנו להיחשף ליותר אנשים, ונתראה בפרק הבא.
להתראות.
ביי.
אפשר למצוא אותנו ולכתוב לנו בדף הפייסבוק פשוט לחיות בריא, פודקאסט על בריאות גוף ונפש. אם אהבתם ואתם חושבים שהפרק יועיל לקרובים אליכם, אז שתפו.
זה יעזור להם ויועדד אותנו להמשיך ליצור תכנים מעניינים שיסייעו לכולנו פשוט לחיות בריא.
נתראה בפרק הבא.